טוב. אנחנו עוסקים בסוגיה הזאת של תשובה ובחירה. אנשים רוצים לתמצת אותה במשפט, זה סביב השאלה הידועה, האם בן אדם מסוגל באמת להשתנות. אני חושב שהדרך אולי הכי טובה להתכנס לתוך השאלה הזאת, זה דרך מסע לא פשוט, שאני לא יודע, גם מסיים אותו היום, בכתביו של הרמב"ם. שאולי זה שאחראי לקשר הזה שאנחנו עושים בין בחירה לבין תשובה, והאמונה הפשוטה שלנו שיש לנו בחירה חופשית, ואחד המשימות שלי היום זה להראות שזה אמונה מאוד נאיבית והרמב"ם בעצמו לא בדיוק מסכים איתה. מה אתה צוחק?
נראה.
אוקיי. עכשיו לפני אתם צריכים להקדים הקדמה. הקדמה שמכניסה אותנו לתוך מחשבתו הלא פשוטה של הרמב"ם. קטע שאולי...
מה? האמונה
נאיבית שהרמב"ם... זאת אומרת, להאמין שיש לנו בחירה חופשית, מלאה, פשוטה, כל מה שאנחנו רוצים אנחנו עושים, זה נאיבי. ולחשוב שהרמב"ם חושב ככה זה גם כן נאיב. בוא נראה. לפני שאנחנו נכנסים לסוגיה עצמה, ואני כבר מוסר מודה רבה לאורייתא שארבע הדפים הקדושים האלה הם אולי אפילו לא חצי ממה שצריך לקרוא לצורך העניין, אבל אני אנסה להסתדר עם זה. כבר אני מזהיר אתכם, לא תשתכנעו, אז אני צריך להביא עוד מקום. טוב, נתחיל במשהו שהוא מופיע באמת בהקדמה למורה נבוכים, והוא באמת מבטיח למחשבה של הרמב"ם, דברים לא פשוטים בפני עצמם. תפוחי זהב ומשכיות כסף דבר דבור על אופניו. התבהר כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוקה, כפי שהוא אומר, כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שלו פשט וסוד. גם הרמב"ם על המושג של סוד, זה המושג מאוד מרכזי בעולם שלו, או לפני ה... בלי קשר למה שנקרא תורת הסוד. ראוי שיהיה פשטו נאה ככף, וראוי שיהיה תוכו, זאת אומרת הסוד יותר נאה מפשטו, עד שיהיה תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף. זאת אומרת, תורה אמיתית יש בה שני רבדים. יש לה רובד פנימי, שזה הזהב, זה התפוח של הזהב. והתפוח הזהב מצופה במין, לא יודע, יש לזה לשם, אבל לא מספיק יודע מהו, של כמו סבכה כזאת עם כל מיני קישוטים דקים של כסף שמצפה את זה בפנים, שאפשר לראות את הזהב מבעד לכסף. וראו שיהיה בפשטו בכסף, בחיצוניות, בסבכה הזאת, מה שיורה ומתבונן על מה שיש בתוכו, כמו התפוח הזהב הזה שכוסה ברשת של כסף שמקווה דקי מאוד, שכאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה אפשר לחשוב בו שהוא תפוח כסף, וכאשר התבונן בו היטב בעל עין חדה יתברר לו מה שיש בתוכו וידע שהוא זהב. זה כמו הבדיחה הידועה על השני יהודים שנפגשים אחרי הרבה שנים שלא נפגשו, אז אחד אומר, והוא רואה שהשני ככה ראה תפוס איזה אוטובוס או משהו כזה, אז הוא אומר, במילה אחת איך אתה מרגיש? אז הוא אומר, טוב, ככה ראה שהוא תפוס את האוטובוס, ובשתי מילים, לא טוב. זאת אומרת, אז אנחנו מסתכלים על הדבר במצוות חיסון, אתם אומרים, כן, יש פה דבר מכפס. מורידים את המשקפיים. אחרי זה אנחנו עושים את המשקפיים, מסתכלים יותר תלמוק, זה הכיסוי, בפנים יש משהו אחר, בפנים יש את הזכר. זה היחס בין הפשט לבין הסוד. כשאתה מסתכל בדברים בלי, כמו שדעו פה, מרחוק, או בלי התבנות מעמיקה, אתה רואה את הכסף, אתה רואה את הפשט. בשביל לראות את הזהב, צריך להסתכל טוב טוב, מבט מעמיק. וכך הם משלי הנביאים עליהם השלום. פשטיהם חוכמה מועילה בניינים רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית. ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי המטוטל. זאת אומרת, כלפי מה הדברים אמורים? הדברים אמורים כלפי שני דברים, כלפי התורה, דברי הנביאים, וכמו שעולה מהקשר כולו של הפרק הזה שלא הבאתי אותו, גם דבריו של הרמב״ם עצמו. זאת אומרת, אומר לנו הרמב״ם דבר מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט ומאוד אופייני למחשבה של ימי ה... אוקיי, זה שתי החלטות, כאילו שאני אמרתי להקליט טאבלו לעובדה, זה 5 ו-6, טוב, אוקיי, אז כשאנחנו קוראים את התורה, אנחנו קוראים אותה במבט פשוט, אנחנו רואים דברים, שימו לב, הם לא שטויות. זה לא שהפשט הוא הטעיה והוא שטות, הפשט הוא, הוא חשוב, הוא מצוין.
ראוי שיהיה פשט עונה יתכס.
בדיוק, פשט הוא מצוין, פשט הוא כסף.
חשוב שזה יהיה יפה גם.
נכון.
של עצמו.
אבל זה לא האמת לאמיתה. זה לא האמת לאמיתה, זה הזהב, זה צריכים לחפור בפנים.
התחלת להגיד שבימי הביניים,
כן, בימי הביניים התפיסה הייתה שהידע, שהאמת היא צריכה להיות סוד, שהאמת היא מסוכת. שהמון העם, שם כותב בכמה מקומות, המוח לא טוב, המוח מקולקל, ואם אתה, זה כמו לקחת בן אדם שהוא טרוט עיניים, בום, להביא אותו לאיזשהו שמש, אתה הורס אותו. כן, אנחנו צריכים, יש גם משל מאוד ידוע שהרמב"ם שם גם משל של אף אחד של המערה. כן, שאומר שם אנשים שחיים כל החיים במערה, אם אתה, הם חושבים שהאור הדלוח יש אצלם, מה שהם רואים את הצללים על הקירות, זה מה שיש בעולם, הם לא יודעים משהו אחר. עכשיו, אתה לא תחנך אותם לזה שאתה תשבור את הקיר של המערה. כאילו, היה בן אדם אחד שיצא מחוץ למערה וראה אותו עולם האמיתי. עכשיו, הוא לא יכול לבוא ולהוציא אותם מחוץ למערה, כי הוא צריך לתרגם בין העולם של המערה לבין העולם של החוץ. זה כאילו המנהיג האמיתי, זה הפילוסוף כפי שמתאר אותו אפלטון. זה דימוי מאוד יפה. וכבר אמרו, כבר רמזו המקובלים שאותו מחכמים שמקרבים לאורחים דמיינותה ואת הגדה שהוא פרש את ירמיהו, דברים שלא שיכולים להיות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאפלטון תהיה לו בעולם, תהיה לו במזרח, יכול להיות שהוא בהודו פגש איזה יהודי ככה שנתן לו את ה... גילה לו את האמת. זאת המחשבה של אפלטון היא מחשבה מאוד לא יוונית, בהרבה מובנים. טוב, לא משנה. בכל מה זאת את התפיסה. עכשיו, וזה נכון גם ביחס לדברי הרמב״ם עצמו. גם הרמב״ם עצמו לא יגיד לכם את כל האמת בפרצוף, כי הוא חושב שלטרוטי עיניים שכמותכם, שכמונו, זה יכול להדיק. ולכן מה שהוא יעשה, הוא ייתן לנו את התפוח של הכסף שהוא מועיל והוא חשוב, ובכללם תיקון מצבי החברה האנושית. זאת המוטיבציה הבסיסית של התורה, וזאת גם המוטיבציה הבסיסית של הרמב״ם. זאת אומרת, התורה היא בין השאר אחד הדברים שהיא רוצה לעשות, הרמב״ם בכי וזה בכמה מקומות, תיקון לגוף ותיקון לנפש. תיקון לגוף משמע בתו תיקון החברה. הרמב״ם אומר שהתורה מקנה לנו ידיעות שהן לא בכך אמיתיות, אבל הן יוצרות חברה טובה. ובעיני הרמב״ם השקר הקטן הזה הוא בהחלט לגיטימי, ואולי אפילו לא שקר. עכשיו, ולכן כשאנחנו קוראים משהו ברמב״ם, בוודאי מורה נבוכים ואולי גם דברים אחרים, אנחנו צריכים להיות זהירים וחשדניים, האם אנחנו, מה שאנחנו מבינים זה הכסף או שזה הזהב? האם אין לנו פה כסף, יש לנו כסף שוב שהוא טוב והוא חשוב, ואולי אנשים מסוימים זה המקסימום שהם צריכים לדעת, אבל זה לא האמת המלאה, ואנשים שהם אנשי הסוד, שזה בוודאי אתם, אנשים טובים שכמותכם, אז הוא צריך להגיע לזהב. זה בדיוק מה שאנחנו ננסה לעשות. ולכן אנחנו צריכים לעשות, להיות חשדנים ולא לומר שאולי הדברים שכותב אותה הרמב״ם בצורה שהוא מציג אותם הם בעצם משקפים את הרצון שלו לתיקון מצבי החברה האנושית, אבל לא מבטאים את כל האמת. טוב, לאור זה בוא נקרא קצת בהלכות תשובה ננסה קצת לחשוב, אולי להראות על איזשהו על החורים, מבינים? כאילו, למה, איך אפשר להגיע מהכסף לזהב בחורים? ולכן אנחנו בואים לחפש פה את החורים, ואחר כך אנחנו ננסה לבנות, לא יודע, אני נגמור, אבל ננסה לבנות את הזהב. אנחנו מתחילים שוב בהלכות מאוד מפורסמות. רשות כל אדם נתונה לו, אם רצה לעשות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה לעשות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה אין האחד היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. וקטע מאוד מאוד חשוב שהוא קצת מפנה אותנו להלכות לשמונה פרקים, לפרק השמיני, ואולי נקרא פה את שני הדברים ונעמוד על ההבדל ביניהם. הוא שכתוב בתורה אין אדם כאחד מן הדת עובר, רק לומר אין מין זה של האדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה העניין, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע טוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ. ואין לו מי שיעקב על ידו מלכות טוב ורע, וכמה שכן הוא פן ישלח ידו. טוב, אז רמב"ם מתחיל פתיחה מאוד מאוד דרמטית ומאוד חזקה, שבה הוא מציג את הבחירה החופשית לא רק בתור מצב פסיכולוגי של האדם, אלא בתור מה? מה אתם אומרים? האמת, אוקיי, בסדר, מה עוד?
מותר האדם.
יפה, מותר האדם, סגולת האדם, כמעט הייתי אפילו אומר, צלם אלוקים שבאדם, ובואו נדלק שני עמודים לעמוד השלישי, ככה בסוף העמוד השלישי, ואמר מבר עניין זה, אין אדם כאחד ממנו לדעת טוב ורע, הוא אומר, כבר בער התרגום שירו כתוב, ממנו לדעת טוב ורע, זאת אומרת, לא כאחד ממנו, אלא כאחד, כמיוחד, ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, אין מין זה של האדם היחיד בעולם, ואין מין שאני אדומה לו גם זה, שיהיה הוא מעצמו בדעתו, מחשבתו, יודע טוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו, וכיוון שכן הוא, פן יתלח בידו, ולקח גם עץ החיים, ואכל וחי לעולם, סופו של הפסוק. כן, זאת אומרת, מה שמודגש פה יותר, לא חושב שזה שני פירושים, אבל מה שהרמב"ם פה, שהוא יכול אותו להרחיב כדו בשונו בהלכות עם עוד שרה ומדויקת ומתונצתת, זה שהאדם מיוחד שהוא יכול לדעת ממנו, אוקיי? זאת אומרת שהיתרון שלו, שזה הדעת והמחשבה, שלנו מדגיש אותה בהרבה מקומות אחרים, מתוך הדברים האלה אדם מסוגל בעצמו לדעת טוב אוקיי? דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, זה לא רק שלאדם יש איזשהו חופש רצון ששום דבר לא מכריח אותו לעשות מעשה מסוים, אוקיי? אבל לא רק זה, אלא שגם שום דבר, אלא יש לו את היכולת לברר בעצמו מהו טוב ורע. זה לא שאני אומר לו, שמע, כמו שבתורה זה מתואר, ראה זה בפניך את החיים ואת המר ואת הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. קצור, אתה יכול לאכול חטיפים כולם להיות שמן משיניים רקובות וכל הדברים האלה, ואתה יכול לאכול גז, אלא אני שם בפניך את הגזר ואת החטיפים, ואתה לבד יכול להבין מה טוב ורע, ולכן אתה מבין באמת רוב בני האדם בוחרים בגזר. אוקיי, טוב. אז זהו, אז באמת פה הרמב"ם פותח בזה שהוא מציג את הבחירה החופשית בתור משהו שהוא הוא מטאפיזי ומחובר לתפיסות האדם כיצור, שנכנס אותו יצור רציונלי, שכלי. אל יבוא מושבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מפלט בריאתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן, וכל אדם ואדם הוא צדיק כמשה רבינו, או רשע כי רובעם, או חכם או שכר, או חמד או אכזרי, או קילה יהושע, וכן כל שאר הדעות. דעות זה כאן לא דעות, אלא דעות זה מידות, מה שנקרא בעברית שלנו מידות. זאת אומרת, שימו לב, זו נקודה שיש לנו מקרית, אבל היא לא מקרית בכלל, אנחנו נברר את זה בהמשך. אומר הרמב״ם, מה הוויכוח הראשוני שאיתו אני רוצה להתווכח, את איזה דטרמיניזם אני בא לשלול?
הקדוש ברוך הוא גוזר
על האדם, הגזרה האלוקית. זאת אומרת, אני בונה איזושהי משוואה שיש בה מצד אחד בחירה אנושית ומצד שני ידיעה או שליטה אלוקית, והנקודה שאני רוצה להילחם בה בצורה המשמעותית ביותר זו התפיסה שהקדוש ברוך הוא מחליט האם אדם יעשה מעשה כזה או אחר, או כמו שמנוסח פה, מחליט, בורא לו איזשהו נתונים מסוימים שגורמים להיות חכם או שכם. ולא מה שיקפאו ולא גוזר עליו, ולא מה שמושכו לאחד משתי הדרכים, אלא הוא מעצמו, שהוא מדעתו, נוטה לדרך שירצה, הוא שרמיהו אומר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כלומר אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. וכמה שכן הוא נמצא זה החוטא, הוא יפיד על עצמו, ולפיכך ראו לו לבכות ולקונן על מה שעשה לנפשו, ובגמלה רעה שכתוב אחריו, מה יתונן אדם חי גבר חטאיו, וחבר ואמר ואיל ושותנו בידינו, ודעתנו עשינו את כל הרעות, ולא נחזור בתשובה זו את רשעינו, פשוט עובד בידינו, טוב אחריו נחפשה לקבל ולחקור ונשוב ועד השם. טוב, פה יש נקודה מאוד מאוד עמוקה ויפה, וגם כמובן מאוד מאוד נוקבת. שהרמב"ם מתאר אותה פה, שוב, בצורה מאוד פשוטה, אבל היא לא, היא צורה גם מאוד מאוד עמוקה, נכון? זאת אומרת, אז לפי התיאור הזה, מה עומד במרכז התשובה? מה הדבר שמעורר אותנו לתשובה?
זה היה בידיים שלי.
בדיוק, האחריות. זה הנקודה החזקה, ואולי פה נשמח הרמב"ם על הסיפור הידוע אל רבי לרב בן דורדאיה שאמר אין דבר תלוי על אבי, וגם הסיפור הזה יפה להעריך להמשך אותו הרבה, אבל לא, לא, לא כאן מקום. זאת אומרת, חלק אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהצורה שאנחנו מתמודדים עם חוסר ההצלחות של הרבה דברים כאלה, זה בזה שאנחנו באים ואומרים
לא יכולתי לעשות
בדיוק, מה קרה, נכון? קרה, לא באשמתי, אני לא אשם, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, זאת אומרת, אנחנו יודעים, זה ככה, זה הבן אדם. התנועה של התשובה זה ההבנה שאני בישלתי את הדייסה הזאת. לא רק זה, שאני לא יכול לתת עצמי הנחות ולהגיד, טוב, יש לי אופי דפוק, זה גנים דפוקים, אני אצלן מטבעי. אין. אדם מתואר פה כמו איזה לוח חלק שהוא כותב את הסיפור בעצמו. וברצותו, בוחר בדרך אחת, ולכן הדבר הראשון להבין שהבחירה הייתה בידינו, והיא בידינו גם עכשיו. שוב, לא רק לעשות דבר מסוים, אלא לעצב את עצמנו, שוב, לקבוע איזה מידות ואיזה תכונות יהיו לנו. ואני חושב שזה דבר מאוד גדול, גם במציאות שמסביבנו, שבה פעמים אנחנו אוהבים לדבר על כל מיני דברים בתור משהו טרגי. סכסוך הישראלי-פלסטין. והרבה פעמים אנחנו עומדים מול חוזה פליטים ותפות פעמים, מה האנשים האלה עושים? למה הם לא מנסים לחיות יותר טוב? למה הם רוצים להנציח את המסכנות שלהם? מה יצא להם מזה? בסדר, אז חוגגים על זה שאנחנו רשעים. עזוב אותך, תפתח חיים חדשים, אבל זה בדיוק הנקודה. הקושי של האדם להגיד, אני לוקח את ההגה לידיים שלי, וכל מה שקרה לי הוא בחרותי כזה. נורא קשה לעשות דבר כזה. ממש קשה. טוב, אבל הנה, כבר יש לנו משהו חשוב לעשות. ועיקר זה, עיקר גדול הוא, והוא עומד התורה והמצווה שנאמר, לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המה ואת הרע. הוא כתוב, ראה נוחית לפניכם, בחיים ברכה וכללה, ומשות בעתכם, וכל שיחפוץ אדם עושה מעשה בני האדם, עושה. בין טובים בין רעים. וזה נאמר, מי ייתן, זה לבבם זה להם. מי ייתן? איפה לדעת, לא נתון. עכשיו הבורא, בקופי הבני אדם, לא גוזר עליהם את הטובה, הוא ראה, אלא ליבם מסור להם. טוב, אילו היה האל גוזר על האדם מפזיק ורשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם, בעיקר תולדתו, לדרך מן הדרכים, או למדם מן הדעות, או לדם מן הדעות, או מסע מן המעשים, כמו שבדיל, מליבם הטיפשים, הוברי השמיים, פה אנחנו מגלים את, 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 את החזית השנייה שפותח אותה הרמב"ם, החזית הראשונה של הטיפשים הראשונים, אלא הדטרמיניזם הדתי. שבמקומות אחרים הרמב"ם מזהה אותם עם הקלאם. הקלאם היו קבוצה מוסלמית שהיא גם נתקלה בכל הפילוסופיה של הרמב"ם, אבל היא באה ואמרה, במקום שאנחנו נתיישר לפי אריסטו, נתקלה בפילוסופיה של אריסטו, היא אמרה, במקום שאנחנו נתיישר לפי אריסטו וחבורתו ותלמידיו, שאריסטו יתיישר לפי דתנו האמיתית והנכונה, והם בנו לעצמם פילוסופיה שנראית להם יותר מתאימה והולמת לתפיסות הדתיות שלהם, ואמרו, זה הפילוסופיה הנכונה, בעיני הרמב"ם זה שטות מוחלטת, ואחד מהדברים שהם האמינו זה באמת דטרמיניזם מוחלט והיעדר מוחלט או כמעט מוחלט של בחירה חופשית, והרמב"ם מאוד מאוד התנגד לדברים האלה, אולי נראה בהמשך למה. והתפיסה השנייה, תפיסה שגם איתה הרמב"ם בהחלט התווכח הרבה, תפיסה של האסטרולוגיה, ששוב גם מאוד מאוד רווחה בימי הביניים, שאמרה שיש כל מיני כוכבים וכל מיני קונסטלציות כוכבים שהם משפיעים על מה שיקרה לנו. עד היום גם יש הורוסקופים ויש כל מיני אסטרולוגים שיש אפילו אנשים שמשלמים להם כסף, אז יודעים שגם אני יכול לכתוב תחליט אסטרולוגית, נכון? שבוע יקרו לך דברים טובים ולא טובים, אתה תרוויח כסף וגם תפסיד, כאילו, ככה זה בדרך כלל תמיד נראה. אז מה, איזה אדם לא ירווה כסף וגם נפסיד? טוב, לא משנה. איך היה מצלנו, אם זה הכל נכון, הדברים האלה, תשתיות האלה, איך היה מצלנו לדעי נביאים, עשה כך ואל תעשה כך, עטיבו את בקרכם ותלכו אחרי גישכם, והוא מבחינת פליאתו כבר נגזר עליו, אותו דתו, תמשוך אותו דבר שאי אפשר לזוז ממנו, מה מקום היה לכל התורה כולה וכו' וכו'. זאת אומרת, אחרת אין היגיון בציווי ואין היגיון בכלל בתורה אם דברים כבר נגזרים מראש. אם כבר הוחלט שאני עושה מצווה או עבירה, אז אין טעם לצוות אותי, אני בכל מקרה אעשה מה שאני אעשה. תגיד, מה ותאמר, ואך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ואם מעשיו מסורים לו, כי יעשה בעולם דבר שלא פשוט קונו ולא חפצו? וכתוב אומר, כל שחפץ השם עשה בשמיים ובארץ, דע שהכל בחפצו יעשה, ואף על פי שמעשינו מסורים לנו, כיצד? כשם שחפץ היוצר להיות האש והרוח עולים למעלה והמים והארץ יורדים למטה והגלגס עובר בעיגול וכן שאר הבריאות העולם להיות כמנהגם שחפץ בו, ככה חפץ הוא להיות האדם רשותו בידו וכל מעשיו מסורים לו ולא יהיה לו לא קופה ולא מושך להוא מעצמו ובדעתו נתן לו האל עושה כל מה שיכול לעשות. טוב, אז זה הקושייה הראשונה. הקושייה הראשונה אומרת, האם אני יכול לעשות משהו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעשה אותו? כן? הקדוש ברוך הוא, לא יודע מה, רוצה שאני אעשה משהו מסוים, כן? ויש לו בוודאי רצון ביחד הדברים האלה. אז האם יכול להיות שאני איך מסוגל לעשות נגד רצונו? האם הקדוש ברוך הוא לא, כוחו הוא אינסופי? מה תשובתו של הרמב״ם?
כן,
זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה שיהיה לי את הכוח לבחירה.
אוקיי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא רוצה שדברים שונים בעולם ינו בצורה מסוימת, הוא ברא בעולם כל מיני כוחות וכוחות הטבע. אחד מחוקי הטבע שהוא ברא, שיש לאדם בחירה חופשית. אוקיי, תזכרו בתירוץ הזה, כי אנחנו בקרוב נפרק אותו. טוב, עכשיו הרמב"ם פותח בקושייה שנייה, טיפה דילקתי. שמה תאמר, ולא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שהיה קודם שיהיה, ידע שזה צדיק או רשע או לא ידע. אם זה שהוא צדיק, איפה שלא יהיה צדיק. אם תאמר שידע שיהיה צדיק, איפה שיהיה רשע, הרי לא ידע דבר על בוריו. יש התשובה של הזו ארוכה מעט מידה, רוחבה מן הים, וכמה עיקרים גדולים וערים רבים תלוי בה, אבל צריך לצד עדיין להבין מה שדבר שאני אומר. ובארנו בסדר פרק שני בחוק שדה התורה, שקדוש ברוך הוא אינו יודע בדעה שיוחות ממנו כבני אדם ודעתם שניים, אלא הוא יתברך בדעתו אחד. ואין דעתו של האדם יכול להשיג דבר זה על בוריו. וכשם שאין כוח באדם להשיג ולמצוא מנת הבורא, שנימא כי לא אין אדם וחי, כך אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של הבורא. כשנביא אומר, כי לא מחשבותי מחשבותיכם, לא תקחם דרכי. וכיוון שכרחו, אין לנו כוח לידע, האח ידע הקדוש ברוך הוא כל בריאו במעשיהם, אבל לידע בלי ספק שמעשה אדם ידע אדם, ונקדוש ברוך הוא מושכו, ולא גוזר עליו, ולא מפני קלת אדם בלבד על הדבר הזה, לבעיות ברורות מדברי החוכמה. וזה נאמר בנבואה, כי אדם על כל מעשיו כפי מעשיו, עם טוב ועם רע, וזה יקרה שכל דברי הנבואה תלויים. טוב, אז אולי נעצור פה, ושאר הדברים המעניינים שבפרק בזה אנחנו נראה אותם בעזרת השם בהמשך. אז מה אתם אומרים? השתכנעתם מהרמב״ם שיש לנו בחירה חופשית וזה היסוד של התשובה? זה משכנע?
יש בזה משהו משכנע.
מה?
יש בזה משהו משכנע.
יש בזה משהו משכנע. אוקיי.
כן, יש לו נקודות הפתיחה שונות משונות, אבל בעיקרון כן.
אוקיי.
וזה תלוי בך לזוז על הציר שאתה נמצא בו.
מי אמר לך שזה? ואולי אפילו לא מצאו שאני נמצא בו?
אני אומר, שאלת מה היה הדעה שלי על זה.
אוקיי.
כאילו זה, יש לך איזשהו ציר, איזשהו מוגבלות מסוימת. אי אפשר לפרוח הכל. כן נולדת באיזה מיקום מסוים.
איפה זה כתוב? או אתה חושב ככה, כן. בניגוד לרמב"ם.
לא, זה כן הופיע בהמשך לגבי אם בן אדם הוא רוגז, אז זה יהיה לו יותר קשה.
אוקיי.
בשמונה הפרקים, אבל זה...
כן. טוב, בוא שנייה כאן נראה את פרק לא לחד עד והש, זה לא יותר טוב, זה לא כדברים מוכרים. עכשיו שיחטא אדם חטא גדול או חטאים הרבה, עד שיתן הדין לפני דיין האמת, כי הפיראון מזה החוטא לחטאים אלו שעשה, לא בדעתו, שמונעים ממנו התשובה ומנחים בפשוט הפשוט ברשעו, ושיעמוד ויורד בחטאים שעשה, ושבו הוא אומר, ישעיהו השמן לב העם הזה, ושעד הרפא לו, אנחנו למדנו את זה, צביקה יכול להעיד. וכן הוא אומר, ואם הלווים הלכי אלוקים מבדים דבריו, ואם נגל, אז עלות חברות השם באפו, עד לאין מרפא. מחתו ברצונם הרבה ריבו לפשוע, שנתחייבו למנוע מהם את מה שהיא מרפא, ופה הוא מגיע לנושא הזה של פה. עכשיו, פה אנחנו כבר, למעשה עוד לפני זה, יש פה שתי דוגמאות למשהו שהאיש הזהב, האיש שמחפש את הדבר הפנימי, יכול לנוע בחוסר נחת פקיד. אוקיי? מה מפריע? אני בוא נתחיל בדבר השני שראינו. מה מפריע בסיפור הזה של הסרת הבחירה? מה לא מסתדר פה?
אחוזים,
אבל יש עונש. קיבלת סדר מנוקים. לקחו לך סדר מנוקים. כן? מגיע לך, מה אפשר לעשות? הרי יש עונש. אמר רמב"ם, יש עונש, עונש כזה שבו לוקחים לך את הבחיר. בסדר, אני אתם מנפלך אותך. אתה שואל טוב, תשאל מה הנקודה.
אין זה עונש לא חוקי, כאילו, בתוך המערכת הכללים הזאת שהצגת,
למה לא חוקי? למה לא חוקי?
כי בכל סיטואציה יש לך יכולת...
בסדר, אבל יש גבול לכל תהליך. למה הדבר דומה?
זה לא הופיע קודם, מה יש
גבול לזה. בסדר, זו קושייה טובה. אבל תראה, למה הדבר דומה? הדבר דומה לעובדה שאחד מהזכויות שמוקנות לנו זה חופש התנועה. נכון? אנחנו יודעים שאם אתה אומר, אני רוצה את הפגנה, מה שפעם עשו, שעצרו אוטובוסים, זה לא חוקי, זה דבר שעורר... כל מומחה, זכון אדם מדברים, זה דפור דיכוי המעורות של הדמוקרטיה הישראלית. חופש תנועה. אוקיי?
צווים מנהליים וכל
זה. כן, פשוט. אדם נורמלי, אני אגיד, שמע, אני אצלחם לא יכול לחזרת לך ברעבת הכולי בדרך, לא יודע מה, אתה תעשה שטויות. אין דבר כזה. זה ברור שבן אדם שישתמש בחופש תנועה, לא יודע מה, בשביל, לא יודע, לפרוק רימונים, אז מפה והלאה הוא יישב בכלא, זה לא יותר חופש תנועה. זאת אומרת, כל זכות היא זכות שהיא צריך להשתמש בה בצורה סבירה, אוקיי? אתה השתמשת בה בצורה לא סבירה, לקחו לך את הזכות הזאת. לכן, ברמה המוסרית, אני לא ברור לי שיש פה משהו שהוא לא מוסרי.
כאילו ההתערבות...
אתם אומרים, זה עד בלי גבול. לא, רבותיי, העולם שלנו הוא עולם שיש בו גבול, אוקיי? יש שם תקים בארון. תיקח, בסדר, אני רואה שאתה כל יום גובד כל הקופסה, אז גמרנו, יש מפתח לארון, זהו.
זה הדבר היחיד דבר שנותן לזה את הצידוק, כאילו. הוא נותן את התשובה והבחירה אם הן כרוכות אחת בשנייה, זה מה
שהוא נותן. אתה חושב, באמת זה מה שהוא אומר, יש מקום שכבר אין תשובה. התשובה זה פריבילגיה, אבל היא פריבילגיה עד שלב מסוים. עד שלב מסוים, יש לו מסוים, גמרנו, לא מגיע לך. אני מבין מה מפריע לכם בסיפור הזה, אבל זה לא לב העניין.
קושיונת, אבל יש לזה תירוץ. אם הוא אמר שזה חוק. או חוק טבעי.
יפה.
אין התערבות אלוקית או
חוקים. בדיוק. הבעיה שאנחנו צריכים לקרוא את הדברים האלה...
זה לא באמת קושייה.
זה קושייה גדולה מאוד.
כי יש תשובה גם.
מה התשובה?
התשובה שחלק מהחוקים, כמו שיש ניסים, מה פתאום ניסים? חלק מהחוק, החוקיות של העולם היה בתוך ה... כשנגיע למצב כזה וכזה, התוכנה מצילה את עצמה.
אז בדיוק, גם את האמירה הזאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה הכסף או זה הזהב. אני טוען שזה הכסף. אוקיי?
שמה?
הקלות הדעת של הניסים, ההסבר הזה של הניסים שאתה מציג, ההסבר הזה הוא הסבר שהוא חלק מהכסף, כי במקומות אחרים הרבה מציג הסבר אחר. אוקיי? לא נתנס את זה כרגע. אבל הרמב״ם טוען, בהרבה מאוד מקומות, דברים מוכרים לכם, שבשביל, למען הסרת הגשמיות מהקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא לא מתפעל ולא משתנה, וכך הדבר הזה גוזר את כל תורת התארים המפותחת שהוא מנסה להספיק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מפתח שחמט. אתה עושה לפה, אני הולך לכאן. התחרת אתה, אני. הקדוש ברוך הוא פועל בעולם ומשגיח על העולם דרך חוקיות. ורומז הרמב״ם לדברים האלה. שוב, זה כבר, הזהב והכסף, הזהב מתחת לכסף, הוא מתחבא מתחת לכסף. וזה שהרמב"ם מציג את הבחירה החופשית בתור טבע. אוקיי? והוא אומר, כשם שחפץ היוצר את האש והרוח עולים למעלה, טבע. ומים ואגב עולים למטה, טבע. וגם סובב בעיגול, טבע. חפץ בו את העולם, להיות כמגן שחפץ בו, טבע. ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו וכל מעשיו מסורים. זה טבע. זה חלק מהחוקיות של הבן אדם, ככה זה כתוב פה, אין היה האדם כאחד ממנו. זה לא, שוב, זה חלק מטבע האדם. אם זה חלק מטבע האדם, על איזה כפתור לוחצים שהטבע הזה פתאום נעלם?
כמו...
יש אש שעולה למעלה, ופתאום יורד גשם שזה טבע אחר שמבטל אותה, אז יש טבע.
אבל הטבע של האש הוא תמיד נשאר אותו דבר. אתה מביא פה דוגמה משני צבעים של שני דברים שונים, ופה זה אותו בן אדם.
ואם קיים, ופשוט עכשיו יש משהו שחוסם.
לא, זה נשמע
דוגמה של משהו כזאת.
אתה צודק, אבל תראה, זה
כמו הנבואה. הרמב״ם אומר, נבואה יש איזשהו חוק שכל בן אדם יכול להשיג נבואה, אלא אם כן האלוקות עוצרת את זה.
התשובה היא שגם זה חלק מהכסף, כי במקומות אחרים אומר הרמב״ם בדיוק הפוך. הוא אומר בצורה ברמזים ברורים שזה בדיוק הפוך. אוקיי?
שמה?
שבסופו של דבר הנבואה זה כמו שאני עכשיו פותח פה רשת אלחוטית בישיבה. יש פה, אני, ואין סיסמה. אני לא, כל מי שעשים מחשיב הוא התחבא לרשת הזאת, אין מה לעשות. עכשיו אלא מה, אם אין לו מחשב, יש לו מחשב מקולקל, הוא לא יודע לטוב, אז הוא לא יקלוט. אין התערבות אלוקית. אוי, לא נחבא לי שתקלוט את השפע. זה לא עובד ככה. שוב, אלוקים הוא לא בן אדם, הוא לא חשבי ראש, בצבא רוח וקשקושים ושטויות. לדברים פועלים באיזושהי חוקיות קוסמית, אינסופית, ענקית, שבאה, היא יסוד, היא הרמז, היא יסוד של העולם, היא הפלא של העולם. זה המקום שבו הרמב״ם שואב את האלוקיות שלו. זה לא רבי נחמן, שהוא אוהב את ההפתעות, את התהום, את ההרפתקאות. לא, הוא אומר, אלוקים מברשת נרדף. במובן הזה, לא משרוצים אחריו, אלא זה דבר שכל הזמן ממשיך באותה צורה. אוקיי? ולכן, אם אנחנו מקבלים את מה שאומר הרמב״ם בפרק ו', שיש מצב שבו אין בחירה, אנחנו צריכים להבין את המצב הזה לא כאיזושהי התערבות אלוקית, ואני מאוד מתחיל להגיד לך במובן מבוכים, אמנם בכסף, אבל גם זה משהו, בשביל להבין שאנחנו צריכים לקחת את התפיסה העמוקה של הטבע, ולראות איך הדבר הזה מסביר את המעבר מהלכה א' בפרק א' לתחילת פרק ו', וזה כבר זרוק אותו למקום להבין שהבחירה זה דבר יותר מורכב. עכשיו אני רוצה לעבור לקושייה הראשונה, שהיא מטבע דברים טיפה יותר פילוסופית, לכן אולי יותר קשה לשכנוע, וזה הרמב״ם אומר, הקושייה בין הידיעה לבין הבחירה, שאותה מתרץ הרמב״ם בצירות שאנחנו מכירים אותו היטב, ואומר, התשובה אנחנו לא יודעים. זו סוג של אנטינומיה כזאת. הקדוש ברוך הוא, יש גם בחירה חופשית, גם הקדוש ברוך הוא יודע, איך זה עובד אנחנו לא יודעים, זה קשור לאינסופיות של הקדוש ברוך הוא. תירוץ כזה הוא טוב לרבי נחמן, אבל אנחנו גם מביא אותו, התירוץ בצורה הזאת. זה לא הרמב״ם. זה לא הרמב״ם, מה שכותב הרמב״ם, שאין כוח באדם להשיג ולמצוא דתו של הבורא, זה ממש מנוגד למסר הבסיסי שחורז, אתם יודעים, אפילו במשנה תורה, בטח במורה נבוכים. שצלם אלוקים של האדם שהוא מסוגל להשיג, ואפילו מסוגל להשיג עד רמה מסוימת את הקדוש ברוך הוא. זה כל הרעיון. זאת אומרת, תפיסה אגנוסטית של חוסר ידיעה מוחלט, כמו שרבי נחמן אומר, שאנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא לא יודע בכלל. וגם כתוצאה מהדברים האלה, גם הצדיק אומר, יש לו קושיות. אם אין קושיות, אתה בבעיה, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה לא, זה רבי נחמן, אחלה, זה לא הרמב״ם. רבי נחמן מבטר על מושג הטבע, רואה את העולם כולו, כולם של נס, כולם של זה, ובחד השלום הראשונים, שדיברנו פה על הבחירה, אז מישהו אמר, באמת, המקום של הבחירה זה במקום הזה של הקרס, שלא הכל סגור, שיש בעולם, נכון, זה נכון מאוד. אבל השאלה, בעיני רבי נחמן, הקרס הזה, החוסר הבנה הזאת, הפרדוקסליות הזאת, זה לב הדברים. זה לא לב הדברים, לכן התירוץ הזה הוא תירוץ בעייתי. והוא, איך אומרים, מורחים אותנו קצת. מורחים אותנו. זאת אומרת, אוקיי.
זה מתאים למשנה תורה.
לא, לא נכון. לא, 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 לא. כבר במשנה תורה מניח הרמב״ם את כל החומרים להגיע לזהב. אוקיי? אבל זה דורש עיון, אוקיי? עכשיו, אני רוצה להציע לכם אפשרות. אולי האפשרות הזאת היא אפשרות שתראה לכם לא נכונה. אבל כבר לאור האפשרות הזאת בוא נראה איך ניתן לקרוא את הדברים בצורה שהיא צורה שונה. ואני רוצה להציג את האפשרות הבאה, ואם אנחנו נספיק אז אנחנו נראה את זה, ואם לא תוכלו לקרוא את הדברים האלה. אני רוצה להציג את האפשרות שאומרת שיש ארבעה אפשרויות של דטרמיניזם, ארבעה אפשרויות של חוסר בחירה, והרמב״ם מתנגד רק לשתיים. אוקיי? בוא תגידו אותם לאיזה שתיים הוא מתנגד.
הכל בזומר קודם.
יפה, ו?
אסטרולוגיה.
ואסטרולוגיה. בשני הדברים האלה הרמב״ם מתנגד, ואני יכול להסביר שההתנגדות הזאת לא קשורה בכלל לשאלה אם יש אדם בחירה חופשית או לא, אפשרה שוב לצורה שבה הרמב״ם רוצה לזכך את דיוקנו של הקדוש ברוך הוא, ולהרחיק אותו מהצורה הפשטנית, מהאנושיות וכל הדברים האלה. ולהגיד, תשמעו רבותיי היקרים, הקדוש ברוך הוא, אם אתה בא ואומר על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע הכל, אתה בעצם הופך אותו למי שמעורב בפרטים ברמה כזאת, שזה פשוט חייב ליצור פה שינוי והשתנות והתפעלות, מה שלא יכול להיות בהחלטה, כמו שמסביר בפרקי התאר. עכשיו, החשבון של הרמב״ם עם האסטרולוגיה, ועוד נכון נראה את זה, הוא עוד חשבון, הרמב״ם רואה את האסטרולוגיה חלק מתרבות של עבודה זרה, שכידוע לכם הוא בא להילחם בתרבות הזאת. ולכן זה שהרמב"ם פה אומר דברים מאוד נחרצים ונכונים ביחד לשתי התופעות האלה, זה עוד לא אומר שהוא בעד בחירה חופשית. זה אומר שהוא נגד אסטרולוגיה והוא נגד דטרמיניזם אלוקי, לא בגלל האדם אלא בגלל אלוקי. אוקיי? אבל מה בנוגע לשני סוגים אחרים של דטרמיניזם, שנקרא להם לא הדטרמיניזם הטרנסדנטי של כוכבים ואלוקים, אלא הדטרמיניזם האימננטי, דטרמיניזם של תורשה וסביבה. האם סובר הרמב״ם שהאדם חסין בפני הדטרמיניזם הזה? בואו נציע הנחת עבודה, okay, ונאמר שהרמב״ם סובר שהאדם לא חסין בפני הדטרמיניזם הזה, לפחות רוב בני האדם לא חסינים בפני הדטרמיניזם הזה. זאת אומרת,
גם אם... חסינים זה ביטוי אבל מאוד אבסולוט, כאילו...
הניסוח פה לכאורה הוא אבסולוט.
לא, אבל כשאתה אומר חסינים, זה נשמע כאילו... זה יכול להיות שאדם לא חסין, אבל הדינמיקה בתוך זה, כמה אחוז הוא, יש לו, כן, איזושהי אוטונומיה לבחירות שלו, היא קיימת, כאילו, זה לא משהו מוחלט, האם יש דטרמיניזם אנושי, או האם אלוהים החליט מה אני אעשה, זה לא...
שמה, בוא ניתן דוגמה שהיא קשורה לעניין, לא עוסקים פה באלוקים, עוסקים פה בכוחות אחרים.
טוב,
בוא נדבר על פרסומות.
זה מה שאני אומר, עכשיו, שנייה, אני רק אחבר, אני לא מדבר על דטרמיניזם טרנסנדנטי, אני מדבר על מה שאנחנו אומרים, הדטרמיניזם החברתי או התורשתי, הוא גם לא מוחלט, גם בו יש לך מרחב מסוים, אפשר להגיד שהוא מוחלט, אפשר להגיד אבל גם שבתוכו יש לך איזשהו מרחב שהוא של בחירה, כאילו, אני חושב שזה גם משהו פשוט.
אתה אמר פה דברים שמכנס פילוסופית, אבל לא מסתדרים לי. בוא ניקח דוגמה ותסביר את עצמך, אוקיי?
נאמר שראיתי פרסומת לקוקה קולה 30 פעמים רצוף, זה לא מוכרח שעכשיו אני אקנה קוקה קולה, זה מגדיל את הסיכויים, זה מקטין לי את מרחב הבחירה, אבל לא...
הניסוחים שאתה אומר, זה ניסוחים שבעלי המוסר, הרב דסר ואחרים, הם דיברו במונחים האלה של נקודת הבחירה. אבל ואני בסופו של דבר גם הרמב"ם מגיע בערך למחוזות האלה, זה תכף רגוע. אבל לצורך העניין
אני בסדר, אני גם לא...
לא, אבל בוא נחשוב שהוא ברמה המעשית. אתה מאוד קל לפתור את העניין הזה בצורה סטטיסטית. הרמב"ם, אנחנו שם. הרמב"ם לא היה שם. אנחנו היום יודעים שהשאלה, זאת אומרת, אני פרסומאי, אני עושה את זה בכל הצורך העניין. אני לא יכול להבטיח שעכשיו אנשים כאוטומטים יוציאו מהמקררים, או רובוטים יוציאו מהמקררים בסופרים, וכל הזמן ישתו, אני נוחה. כלומר, פרסומת כזאת על קהל מטרה שהיא נוסתה, היא העלתה את אחוזי הצריכה ב-20%. אוקיי? עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו חיים היום בעולם שהוא עולם של פולמנטים שהוא יותר מקריים, ופה אנחנו עושים סטטיסטיקה וכל הדברים האלה, ופה בחירה חופשית בקלות יכולה להיכנס. הרמב״ם לטוב או למוטב הוא לא חי בתוך העולם הזה. הוא לא הכיר את התחומים האלה. עבורו, התפיסה המדעית שהוא הכיר היא תפיסה מדעית סגורה. תפיסה של טבע, ולא תפיסה של מקרה. ככה הוא שפה. עכשיו, ולכן, בעיני הרמב״ם, זה שחור לבן. זאת אומרת, פרסומת עובדת או לא עובדת, וגם את זה הרמב״ם לא גם הכיר. הוא לא הכיר כל הפסיכולוגיה סביב הדברים האלה. אבל אז בוא ניקח דוגמה שהיא דוגמה יותר פשוטה, והדוגמה הזאת היא דוגמה שהרמב״ם בעצמה משתמש, ואמנם לא כאן. זאת אומרת, אני אצליח את זה בצורה כזאת, ואני מבקש מכם לשמוע כזאת המשחק של הרמב״ם, לא יודעת תשובה סטטיסטית, בסדר? השאלה היא שאלה מאוד פשוטה, אוקיי?
למה ההנחה הזאת שהרמב״ם לא קיימים אצל המושגים האלה של
ה... קיימים, הם קיימים דרך מושג המקרה. אבל הרמב״ם קיים מושג המקרה מציג מושג הטבע. זאת אומרת, שוב, היום אנחנו יודעים שרוב חוקי הטבע הם חוקים סטטיסטיים. הם לא חוקים, הם לא חוקים דטרמיניסטיים, שחור לבן. הרמב״ם כן האמין שהם חוקים דטרמיניסטיים.
אבל הוא ראה שיש גם מסביבו, לא יודע אם חוקי טבע, אבל קיימים מסביבו תופעות.
אז התופעות, זה הוא הסביר דרך מושג שנקרא טבע ומקרה. אוקיי? זאת אומרת, הוא אמר, בני הרמב״ם בצורה מאוד קטגורית, כל בני האדם הם בעלי יכולת חשיבה. ואם ראית בן אדם, לא עלינו לאיזשהו מפגר או משהו כזה, בן אדם הוא לא בן אדם. הוא קוף. קוף עם משקפיים, לא יודע, אבל הוא, אתה מבין? זאת אומרת, בינם זה הגדרה קטגורית של הדברים, זה טבע האדם. עכשיו, בתוך הטבע יש התפלגות, זה רמת, כי החומר לא מקבל את הצורה בצורה מלאה, ופה יכול להיות הגיוון של העולם. פה יהיה לנו איזשהו עקומת פעמות, בתוך הדברים האלה. אבל מהרגע שבו ירדת מהמהות, זאת אומרת, הוא כבר לא מסוגל להגיד לך כמה זה אחד ועוד אחד, או מה שאתה לא רוצה, אז זה כבר לא בן אדם. זאת חשיבה שהיום לא נהיה מוכנים לקבל את הדברים. הרמב״ם למשל, שוב, זה דורש קריאה מאוד בקנית ברמב״ם, כי זה לא משהו שהוא מדבר עליו בהרחבה, הוא נוגע סביבו בסביב כל מיני דברים. או למשל, בעיניו, תנועת הכוכבים, אנחנו יודעים היום שיש בה הרבה אלמנטים כאוטיים, אוקיי? ושאנחנו לא יכולים לחשב אותה. בעיניו זה היה, זה היה תנועה מאוד פשוטה, זה נובע מחוסר ידיעה. מהרבה מדידות מדויקות באסטרונומיה שלא היו בידי. ואז כשהמדידות האלה התחילו להימדד במאה ה-15 וה-16, אז זה הוביל לשבירה של כל התפיסה הזאת שהרב אמון עליה. זה יקום שבו הוא חש, בו תמה ויש בו מקרה. והמקרה יכול ליצור המון גיוון בתוך הדברים האלה, אבל החוק הוא חוק אחד. היום אנחנו, בשפה הזאת יצאנו, המינון של המקרה הרבה יותר גבוה מאשר המינון של הטבע. הטבע הוא נכון רק מה שנקרא בחוק המספרים הגדולים, כשאתה בודק כמה נאמן מקרים. אני אתן לך דוגמה שהיא דוגמה מאוד פשוטה, זו דוגמה הכי פשוטה שמביאים. אוקיי? וזו הדוגמה של אצופלי. אוקיי? זאת אומרת, אני לוקח מטבע שהוא מטבע סימטרי. יש מטבעות שהם לא סימטריים, אז הם לא יצאו אותו. אוקיי? ואני עכשיו עושה ככה ואני מעיף את המטבע. רצה? זה לא, זה הפלי. בסדר. עכשיו, נכון, זה 50, והחוק הוא שנגיד זה 50-50? נניח. אוקיי? אבל אם אני לא חושב עוד פעם, טוב, זה מקרה כן הייתה לי, אבל אם אני יכול לראות 10 פעמים, זה לא יוצא 5-5. אם אני לראות 1,000 פעמים, זה יוצא קרוב מאוד לך. כל שאני עושה יותר, זה יותר יגיע למספרים האלה. זאת אומרת, וככה זה לגבי הרבה דברים. זאת אומרת, כל החוקים שאתה למדת בתיכון, אני למדת משלמד, כל חוקי ניוטון, הם נכונים רק בקירובים, הם לא נכונים בפועל, הם נכונים על גופים שהם סימטריים ברמה שאנחנו לא יכולים לייצר אותם. על עצם שהוא בעצם נקודה, עצם שהוא לא נקודה, אז הוא לא. אוקיי, נסחבנו פה למשהו שלא רציתי להיכנס אליו, בסדר. עכשיו, אז עוד פעם, בוא ניקח דוגמה שהיא דוגמה פשוטה. אוקיי, אני לוקח ילד קטן מאוד, ושוצר אותו בתוך משפחה דתית לאומית, בתוך משפחה חרדית, בתוך משפחה חילונית. ניסוי מחשבתי, לקחתי אותה נשמה. אותה נשמה. אחת שתתי אותה בבית של עמית אלוני, ואחד בבית של רב כזה, ואחד בבית של... לא יודע, של... עכשיו, אנחנו, שוב, גם פה אנחנו צריכים לבוא ולומר שאנחנו יודעים שיש אנשים שגדלים מפחות דתיות והופכים להיות חילונים. אנחנו יודעים שאנשים שגדלים מפחות חילוניות והופכים להיות דתיים, אנחנו יודעים. אנחנו גם יודעים שהרוב המוחלט של האנשים סך הכל, זה נמצאים בדוקים, ממשיכים בגדול את הדרך של ההורים שלנו. בגדול ממשיכים את הדרך של ההורים שלנו. כלומר, כמות האנשים שסוטים לגמרי מהדרך הזאת, היא, שוב, תמיד נעה בין ה-10% ל-20%, לא יותר מהדברים.
היו אבל
תקופות
שהיו במהפכים.
בסדר, נכון. גם אלה מהפכים שנובעים מאיזושהי התערבות של סביבה אחרת. אבל אדם, וכך כותב הרמב״ם, מכיוון שטבע האדם יימשך אחר זה, לכן אם אדם חי ומגיע לאיזשהו מקום של חוטאים, שילך למקום אחר, מי יתן לו מדבר מלא נורחי וככה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבן אדם הוא יצור שמושפע. אנחנו יודעים שבן אדם הוא תבנית לאוף מלדתו, הכל ידוע, הכל נטוע. ולכן, שוב, בלי להיכנס פה להשפעה של פרסומות, שזה פסיכולוגיה, אנחנו יודעים שבגדול בן אדם מושפע מסביבם. אנחנו גם יודעים, למשל, שהגנטיקה והתורשה הם, שוב, כמו שאתה אמרת נכון, הם לא מכתיבים לנו אפשרויות, אבל בהחלט לא מאפשרים לנו לבחור לחלוטין בצורה מוחלטת. מה שכותב הרמב״ם פה, שחכם או שחל, רחמן או אכזרי, הוא במפורש כותב המורה נבוכים דברים אחרים והפוכים. הוא מפורש כותב שנשים שמזג הלכות שלהם גרוע והם לעולם לא יכלו להיות פילוסוף. ולכן שוב דברי הרמב״ם פה מחדדים מאוד את החזית המרכזית שהטרידה אותו, וזה החזית, הוא שאמרתי, של הדטרמיניזם הטרנסדנטי, אבל הם כמעט מתעלמים מהדטרמיניזם האימננטי. ופה אני רוצה להציע לכם תרגיל שהוא תרגיל נחמד. בוא נניח, אוקיי? בוא נניח שאומר הרמב״ם שאין דטרמיניזם טרנסדנטי, אבל יש דטרמיניזם אימננטי, מכיוון שהאדם בניגוד לאלוקים הוא לא חסין מפני השפעות הטבע, הטבע שלו והטבע הסביבתי. וגם כמו שאני יכול למצוא חוקים לגבי התפתחות הצמחים ולגבי תנועת המטאוריטים, ככה אני יכול למצוא חוקיות אולי פחות חזקה, אולי פחות מובהקת, לגבי מעשיהם של בני האדם. ובפני הדברים האלה האדם לא יהיה חסין, ולכן הבחירה החופשית שלו היא בחירה חופשית מוגבלת. לא אגיד שהיא לא קיימת, אבל היא בחירה חופשית מוגבלת. זאת אומרת, התיאור שמתואר בהתחלה
משה לרחבעם,
זה ירבעם, כן, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה נאיבי להאמין את הדברים האלה. הדבר הזה לא תלוי בך לגמרי, זה לא לגמרי בידך.
משה אבל הוא לא איזה ארכיטיפ כזה, לאיזה מישהו שגם מבחינה גנטית וגם מבחינה סביבתית לא אמור להיות איזה...
סביבתית לא, אבל גנטית כן.
למה? הרי שפתיים וזה, זה גם אומר...
תראה איפה הוא הגיע, מודגש הייחוש שלו, הוא היה מבית של שבט לוי ישראל, ושבט לוי, השבט המיוחס.
סתם זה עלה לי כאילו כאיזה...
לא, אני לא חושב...
זה דוגמה כאילו,
למה שפו... זה דוגמה טובה לסביבה, אבל אני עושה דוגמה שבן אדם גובר גם על הסביבה וגם על התורשה. שוב, יש דוגמאות כאלה, יש גירים.
לא חכם,
יש גירים. שוב, הדטרמיניזם האימננטי הוא לא דטרמיניזם מוחלט. אבל מה אני רוצה לטעון? דבר אחד חייב להיות בו, הוא חייב להיות כזה שהקדוש ברוך הוא, קרי אדם, גם אדם שידע את כל הפרטים הביוגרפיים והביולוגיים, יוכל לדעת את הדברים האלה. זאת אומרת, זה בדיוק הדרך היחידה שבה אני פותר את הסתירה בין ידיעה לבחירה.
לא הבנתי.
זאת אומרת, הגבול שאני משים למה שאתה אומר, מה שאתה אומר, איזה גבול? זאת אומרת, מה הגבול הבחירה של האדם? מה השפיל? מה המשחק? התשובה, הגבול הוא כזה שהוא גבול חוסר ידיעה. זאת אומרת, אדם שמכיר את כל התנאים של המערכת, את כל הפרמטרים בתוך המשוואה הזאת, הוא ידע לפתור את המשוואה הזאת.
כן,
בעצם.
מה?
כן, עכשיו, איפה נכנס לחופש האנושי? מה זה?
הפרטים במשוואה, מה הכוונה?
משה רבינו, אוקיי? נולד תינוק. אני יודע מי הם הוריו. אני יודע כביכול...
רואים קור את הגנטיקה ואת ה...
בדיוק. אם אני חוקר את הגנטיקה ואת הסוג... כל הדברים שהשפיעו עליו, אני יכול להגיד לך, לפה הוא יגיע.
ואז מה?
מה?
לא, אוקיי.
ואז הבחירה היא אשליה. למה הדבר דומה? הדבר דומה למשל לזה שאני הולך עכשיו לאיזשהו שבט באפריקה, סליחה על העלבון הזה, ואני אומר, אני עושה להם כך, וואו, איזה קסם, זה מה שאני טיפות עמוקה, אני מחבר לזה בלון הליום וזה מתחיל להיות למעלה. אתה קוסם, אתה מחשף. מה זה קוסם? הליום יותר קל מהאוויר, נכון? זה לא קסם, זה לא נס. זה דבר ככה, אנחנו רואים בן אדם שפועל בצורה מסוימת, וואו, בחירה חופשית. זה לא בחירה חופשית. וכמימה נפשך, זאת אומרת, אתה עומד עכשיו בסופר. אז אם אתה בחרת באופן רציונלי, אתה אומר, אתה כבר כל הזה רע לשיניים, אני קונה מים מינרלים, אני קונה מיץ או משהו כזה, לא יודע. או אני קונה מים, לא קונה כלום, קונה מים, פתח את הבאס. זה לא, אם אתה בן אדם שבוחר באופן רציונלי לבריאותי, אני יודע מה האינפוט שנכנס לתוך המערכת שלך, אני כבר יכול לך מה אתה מבחר, אנחנו רואים שכל הזה לא בריא. אם אתה בן אדם שמחפש ג'אנק ואתה מושפע מאופנות ומזרמים כאלה, גם פה אני יודע מה אתה תבחר. וזאת הידיעה האלוקית. אנחנו, ולכן מהמקום של הידיעה האלוקית אין לאדם באמת בחירה חופשית. הבחירה החופשית היא ממקום של הבערות. שמסך הבערות שאנחנו לא יודעים את כל הנתונים האלה, לפחות אז בוודאי אנחנו לא יודעים את כל הנתונים האלה, ולכן האדם, אנחנו חיים ביחס, חיים באשליה שיש בחירה חופשית, וגם אנחנו חווים ביחס לעצמנו את התודעה הכוזבת הזאת שבו אנחנו אומרים וואלה, אנחנו מעדיפים מים. תשמעו, אני מעולם לא נכנסתי לסופר וקניתי קולה למשפחה שלי, מעולם עשיתי כאילו שמעתי שאנשים שאוהבים קולה, קניתי קול, מעולם לא קניתי קולה, לא נכנסה קולה לתוך המשפחה שלי. אז מה, כאילו וואו, תראו, הוא בחר מים, אני תמיד בוחר אותה, אני קניתי קולה אותם דברים.
ומה האמירה המוסרית שהרם מנסה למרת?
זאת השאלה הגדולה. השאלה הגדולה נשענת...
מסוים
לך,
אבל
נשמע את הסוף שלה. לא, חבל, אני גומר ממש עוד שלוש דקות. אני אומר, כי חתונה, אני חסת בשש, חבל. סחוב שלוש דקות, אני חבל ש... נצא ביחד, בסדר? שבוע הבא בעזרת השם למשיך. לא יודע עם מי, לא יודע עם מה, אבל בסדר. אני אותו טראמפ אני יכול לרצים לך, זה...
ראש השנה היום שלישי הבא,
לא? לא, זה ערב ערב ראש השנה. את פנה ולא לא ידוע לי ש... אז אוקיי, זה הנקודה העמוקה בתוך הסיפור. כי פה עולה שאלה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, מה הרווחנו? זאת אומרת, למה מצד אחד הרמב״ם רצה שהכסף, שהחזית של העניין תהיה שיש בחירה חופשית, ומה אנחנו מרוויחים? אנחנו אנשי הזהב, עכשיו גילינו שאולי הבחירה החופשית הזאת היא לא לגמרי קיימת, אז מה אנחנו מרוויחים מהסיפור? אלה שאלות מאוד מאוד נוקבות. זאת אומרת, אותו נימוק עקרוני, אותו שכנוע מאוד נוקב של אחריות על הבן אדם שבשבילו הרמב״ם שם בכסף את הבחירה החופשית, כמו שהוא אמר פה לתיקון החברה, האם, איך אנחנו נחיה בלעדם כשהגענו למסקנה שהבנו פה את הרמזים של הרמב״ם ואנחנו הבנו שאולי בעצם אין לנו בחירה חופשית? זאת השאלה שהיא השאלה הנוקבת. אבל שלא אשאיר אתכם בסקרנים, אולי לא כולכם תהיו פה שבוע הבא, אני לא יודע, אני מקווה שכן מזמין אתכם. אז אני פה בדיוק מגיע למסר של פרק ב', שבאמת אין לחינם, לא כל מיני שבחירה חופשית, אפילו הרמב״ם של הכסף אומר את זה, נכון? אתם מבינים, והמנגנון הטבעי שמתאר פה הרמב״ם הוא מנגנון מאוד מוכר לנו, מנגנון ההתמכרות, נכון? אחרי שאני כבר כל, אני כבר לא מסוגל בלי כל, נכון? זה טבע האדם, ולא חושב, זה לא כל הזה, כל דבר שאני עושה, כל מה שאני עושה, אני כבר מתמכר לאיזשהו מקום. אז אנחנו יודעים, לתת משם זה קריאת אינסוף. אז כבר במקום שהוא גלוי, אמרנו, לא מחכה, בחירה חופשית, לא תמיד. ומי לנו יתקע שלא עברנו לשלב הזה? נכון? שכבר כל כך הרבה חתנו, שכבר אין לנו את התשובה. אז גם על הדרך הסברנו איזה מנגנון מסביר את ו', שזה לא אוקוס פוקוס, זה שהוא חלק מטבע האדם, טבע ההתמכרות. אבל גם, אפשר לבוא ולומר, שהאתגר שמציג, האתגר של התשובה של הרמב״ם הוא אתגר הרבה יותר מעמיק. שבעצם בן אדם מתעורר בבוקר ומגלה שאין לו בחירה. שהוא לא זכה להגיע לצלם אלוקים להיות כמו הקדוש ברוך. ופה עולה השאלה, האם הרמב״ם כן מציג לנו איזשהו פתח ואפשרות לחיים מסוימים של חירות, ואיך התשובה קשורה לזה, אבל זה כמו שאמרתי בפעם הבאה. או שתקשיבו אחרי זה להחלטה הבאה.